אורות התחייה, פסקה כ"ח. מי היה פה שבוע שעבר? התחלנו סוגיית הקדושה שבטבע? נגענו בחלק הראשון של פסקה אחת. נכון? בסדר גמור. טוב, בואו נחזור ברשותכם. מי לא היה שבוע שעבר? טוב, אז א' כדאי לחזור, וב' כדאי לחזור למי שלא היה, וגם אני חושב למי שהיה. בואו נגיד את הדברים אולי בצורה אחרת, בסוף ניישר קו. אני מתחיל גם ממקום אחר. כשהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, או כשהוא ברא יותר נכון את האדם, אז הקדוש ברוך הוא חפץ באופן עקרוני שהמציאות, כלומר העולם שמרכזה האדם, האדם הזה יגלה שני סוגי קדושה, שני סוגי שכינה. קדושה אחת שהיא קדושה נבדלת, כלומר קדושה שהיא נקרא לה קדושת הנשמה, קדושה שלא מתגלה בממדים חומריים, טבעיים, כמו אם זה ברמת הפרט, גוף, כוחות גוף, כוחות נפש וכוחות שכל, או אם זה חברה, קדושה כזאת שלא שייכת לעם, למדינה וכו'. הקדושה הזאת היא בעצם הקדושה שהאדם הראשון היה בה, זה היה מצבו, כשהוא היה בגן עדן לפני החטא. לקודש הזה נקרא או קראנו הקודש הנבדל. כלומר, אותו קודש, שהוא קודש עליון מאוד, פנימי מאוד, רוחני מאוד, מהותי מאוד, מעין גן עדן, מעין עולם הבא. וגן עדן ועולם הבא זה קודש, לא אותו קודש, אבל זה המשותף שלו, שהוא לא קודש, לא קודש שבעולם הזה. הקדושה הזאת, אם אפשר לומר, עליה אמרה המשנה מסכת אבות, יפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא, מכל חיי העולם הזה. כלומר, קורת רוח, הכוונה, התענוג הרוחני, העמדה הרוחנית, המעמד הרוחני, הוא ודאי עליון מאוד. וכל העולם הזה לא יכול לספק תענוג רוחני כזה, עמדה רוחנית כזאת, איזה מין קודש טהור, נטו, ולא דרך אמצעים וכלים, לא ברוטו. זה קודש אחד או קדושה אחת שקדוש ברוך הוא ברא בעולם, שהקודש הזה קראנו לו קודש נגד הטבע. זה אופיו, זו תכונתו, זה תפקידו. זה קודש אחד שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא. קודש שני שהקדוש ברוך הוא רצה לברוא, הוא קודש בתוך הטבע. כלומר, אותו קודש, שהוא ייפגש עם מה שאנחנו קוראים לעולם הזה, כלומר, ייפגש עם כוחות גופניים, יצר אכילה, שינה, עריות, ייפגש עם כוחות נפשיים, מידות, טובות או קשות, ייפגש עם כוחות שכליים, מה שאנחנו קוראים שכל, מדע, טכנולוגיה וכו', והקודש הזה יתגלה דרכם. כמובן לא רק ברמת הפרט, אלא גם ברמת עם, ברמת חברה. עם, ארץ, מדינה, מערכות שלטון, כפי שאנחנו מכירים את זה, הפוליטיקה, כלכלה, צבא וכו'. התוכנית המקורית, אומר הנציב, בא להעמק דבר. התוכנית המקורית של הקדוש ברוך הוא הייתה, במחאות אם אפשר לומר מקורית, כן, כי הכל בהשגחה מדויקת, אבל הכל בכאילו, כן, פה המילה כאילו היא נכונה, כן. התוכנית המקורית הייתה שהקדוש ברוך הוא יברא שני סוגי אדם, אדם אחד ששייך למדרגת גן עדן, קודש נגד הטבע, ואדם אחר ששייך למדרגת עולם הזה, כלומר שהוא יחיה במציאות, אני מציע לשים את זה בכניסה, שלא כל פעם, כי זה מאוד מפריע לאינטרנט. וקודש שני, שהוא קודש בתוך הטבע, אדם שני שיחיה בעולם שהוא נקרא עולם הזה, שהוא קודש שמופיע בתוך הטבע. אבל במחאות כפולות ומכופלות, אדם הראשון חטא וחסך לקדוש ברוך הוא לברוא עוד אדם בעולם הזה כשהוא סולק מגן עדן העולם הזה, ואז אומר הנציב, ואז במחאות הקדוש ברוך הוא החליט שבאותו אדם, אותו אדם, יש שתי בחינות. הוא בא מגן עדן והולך לעולם הבא, בדרך הוא עובר דרך העולם הזה. רק משפט אחד חשוב שכחתי, שאותה הקדושה שמתגלה בטבע, עליה למשל אמרה המשנה, בנוסף ליפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה, שזאת הקדושה נגד הטבע, באותה המשנה, אמרה המשנה, יפה שעה אחת של תשובה ומעשים טובים מכל חיי העולם הבא. בעולם הזה מכל חיי העולם הבא. כי באמת תשובה ומעשים טובים, כלומר לגלות אלוהי בטבעי, לגלות קודש בחול, לגלות רוחני וחומרי, ברמת פרט וברמת עם, זה רק בעולם הזה. ובעולם הזה יש, לפי זה, החידוש הגדול, אם אפשר לומר, של העולם הזה, זאת הקדושה שבטבע. טוב, אם כן יש יתרון בקדושה נגד הטבע, יש יתרון בקדושה נגד הטבע, בקדושה נגד הטבע ובקדושה בטבע, גן עדן עולם הזה, ואחרי שאדם חטא, שתי הקדושות האלה מופיעות באותו אדם. המשך. כשהקדוש ברוך הוא קבע שהקדושות האלה יופיעו בבני אדם, או שהקדושה שבטבע, ברמת הפרט וברמת החברה, תראה, נפרק את המשפט הזה, יופיעו במדרגת אדם, הוא בחר אדם מיוחד שיכול לגלות את הקדושה שבטבע הזאת. גם ברמת הפרט ובעיקר ברמת החברה. אותו דבר, כשהוא החליט שזה יתגלה באדם, אז גם הוא החליט שזה יתגלה במקום, באדמה. אנחנו חיים בממד של בני אדם שחיים במקום, נכון? וגם ממד של זמן מבחינה מסוימת, תכף נראה. אז הקדוש ברוך הוא החליט שהאדם הזה שיהיה מסוגל לגלות קדושה בטבע, כלומר לגלות את האלוהי בטבעי, בין ברמת היחיד, בין ברמת החברה, הציבור, יהיה אדם שקוראים לו עם ישראל. והארץ שהיא מתאימה לזה, שהיא בנויה, היא נבראה באותו אופי, נקראת ארץ ישראל. והזמן, החיבור בין עם ישראל לארץ ישראל, נקרא גאולה. אם כן, הקדוש ברוך הוא החליט שאותה קדושה שבטבע, ברמת הפרט ובעיקר החברה, היא תופיע רק בעם מסוים, רק בארץ מסוימת ורק במפגש בין שניהם. ככה הקדוש ברוך הוא החליט. הלאה. עוד נקודה מאוד חשובה, שאין ספק שמבחינת העולם הזה, החידוש הגדול שבעולם הזה, זה לא גן עדן בעולם הבא. כלומר, אם היינו שואלים, תגיד, הקדוש ברוך הוא, אם היית חפץ בקדושה נגד הטבע, בלבד, איפה האדם היה נמצא? התשובה הייתה, בגן עדן מקף בעולם הבא. אבל עוד הקדוש ברוך הוא החליט שהאדם הזה צריך להופיע גם בעולם הזה, והחטא במחאות של אדם הראשון הוא רק תירוץ להופעתו בעולם הזה, לא כבדיעבד אלא כלך התחילה, וזאת סוגיה שלמה שצריך להוכיח אותה, כרגע נקבל את זה כנתון, אז ברור שכמו שאומר הנציב, שעיקר כבודו של השם מתגלה בארץ, מתגלה בעולם חומרי, מתגלה בעולם חברתי. כמו שהמסיעת השרים כותב ששני ממדים מחיקים את האדם מאלוהים, זה החומר והחברה, אז מצד שני, הפוטנציאל של קידוש השם הוא יותר גדול, במקומות שנראים כלפי חוץ שבהם אי אפשר לקדוש השם, החומר והחומר החברתי, עם, מדינה, זה ודאי החידוש היותר גדול של העולם הזה, ולכן אם הקב"ה החליט שהוא בורא עולם הזה ולא מסתפק בגן עדן או בעולם הבא, אז אין ספק שעיקר החידוש הגדול, אם אפשר לומר של העולם הזה, זאת לא הקדושה הנבדלת נגד הטבע, אלא הקדושה המתגלה בטבע. הלאה. כל זה הכנה למשפטים שעכשיו אנחנו הולכים להגיד, שבהם עסקנו בשבוע שעבר. היות והקב"ה ברא שתי קדושות, ושתי הקדושות האלה תלויים באדם, במקום, בזמן וכו', אמרה הגמרא בכמה מקומות, או המדרשים אמרו חכמים בגמרא ובמדרש בכמה מקומות, לכאורה שני ביטויים סותרים. מצד אחד אמרו, כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה ממעין. מצד שני אמרו, מעולם לא זזת השכינה מארץ ישראל, ובעיקר מכותל מערבי של הר הבית. כן, תחליט, כשגלינו לארצות הברית, איפה השכינה, איפה הקדושה? איתנו או בארץ ישראל? כשגלינו לתימן, איפה השכינה, איפה הקדושה? איתנו בתימן או בארץ ישראל? עונה, אז יש כמה תשובות לשאלה הזאת. עונה הרב, תלוי, הנה פתנו את הקושייה. כשעם ישראל גולה לחוץ לארץ, אז הוא שייך למדרגת אומות העולם. בין במדרגת האדם, שזה הגויים, בין במדרגת המקום, שזה חוץ לארץ. האלוהי המתגלה באדם ובמקום ובאדמה הגויית, הוא קדושה נגד הטבע. הגוי כאדם והגוי כאדמה, כלומר אדם וארץ, והרכב בין שניהם מדינה, או נקרא לזה לא בדיוק מדינה, הרכב הזה לא מסוגל לגלות קדושה בטבע, כי האופי של האדם הגוי כמו האופי של האדמה הגויית, היא לא יכולה לגלות קודש בחול, לא בחול הפרטי, ודאי לא בחול לאומי. ולכן אני לא רוצה להתפזר, אבל נשפט אחד, לכן אומר הרב במקומות אחרים שהפרדת הדת מהמדינה אצל אומות העולם זה דבר נכון. ולכן אומר בעל חובות הלבבות, כל מה שיוסיף היישוב בניין, יוסיף השכל חורבן. ההסבר הפשוט, כל מה שיוסיף הבניין החומרי של העולם, בניין, היישוב בניין, יוסיף השכל, יוסיף הבניין האלוהי חורבן. אומר הרב קוק, זה נכון בגלות. בגלות אין לקדוש ברוך הוא אלא דלת אמות של הלכה בלבד. למה? כי בגלות אנחנו לא מסוגלים לגלות קדושה שבטבע. לכן השכינה שירדה איתנו לגלות, כל מקום שגלו ישראל גלתה שכינה ימיים, איזו שכינה? נגד הטבע. אבל כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, שרק עם ישראל ורק במפגש עם ארץ ישראל, קרי גאולה, אפשר לגלות קדושה בטבע, מעולם לא זזה שכינה מארץ ישראל. איזו שכינה? איזו קדושה? קדושה שבטבע. ואחרי כשעם ישראל חוזר לארץ ישראל, אם אפשר לומר, המעבר הוא משמעותי ביותר. זה לא מעבר גיאוגרפי, זה מעבר רוחני, זה מעבר, הייתי אומר, תרבותי אלוהי. וכאן אומר הרב קוק, כאן לא יאמר בעל חובות הלבבות, כל מה שיוסיף היישוב בניין, יוסיף השכל, יוסיף השכל חורבן. זאת מהרת הגלות, כללת הגלות. אלא אומר הרב, פה אנחנו נגיד, כל מה שיוסיף היישוב בניין, יוסיף השכל בניין. כלומר, כל מה שיבנה בממד החומר, היום קצת נעמיק את זה יותר, אז זה בונה את ממד הרוח. עכשיו בואו נקרא את כל זה בקיצור. פסקה אחת, למדנו את החצי הראשון. הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. והשכינה שירדה בגלות עם ישראל, הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע, אורות התחייה פסקה כ"ח, מי שאין לו דף. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע, עמוד ע"ז-ע"ח. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה, כי הרי היא לא מסוגלת להתגלות בחיים חומריים טבעיים. אז לכן הקדושה שנגד הטבע אינה קדושה שלמה, ולכן צריכה היא להיות בלועה בתמציתה העליונה, בקדושה העליונה. כלומר, נכון שאנחנו לא חס ושלום אומרים לקדושה שנגד הטבע לכי מפה, כי הקדושה שנגד הטבע היא זאת שמצמיחה את הקדושה שבטבע, מגלות לגאולה, והקדושה שבטבע שהיא תהליך גאולה, היא לא יכולה להתגלות מיד באופן מעשי בקדושה שבטבע באופן שלם. לכן יהיו ממדי חיים באופן מעשי שתתגלה בהם הקדושה באופן יחסי נגד הטבע, אבל השקפת העולם, השביל הראשי, עמוד השדרה, מגמה, קדושה בטבע.
למה?
רק רגע, לא למה, כי זה האופי של המקום, של הארץ, שלנו, רק נקרא את זה. אבל עוד פעם, הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה. צריכה היא להיות בלועה בתמציתה העליונה, בקדושה העליונה, שהיא הקדושה שבטבע עצמה, שהוא יסוד תיקון עולם כולו, ובסומו הגמור. והקודש שבגולה יחובר אל קודש הארץ, ועתידין בתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל, כמו שדייקנו שבוע שעבר, זה לא רק איזו הבטחה על קיבוץ גלויות, שבתי כנסיות ובתי מדרשות שבבבל ייקבעו בארץ ישראל, כלומר יעלו מהגלות לארץ ישראל. יש כאן עניין הרבה יותר עמוק. בית הכנסת שם מתפללים, זאת עבודה שבלב. בית המדרש שם לומדים תורה, זאת עבודת השכל. המפגש שלנו עם אלוהים כפרט וכחברה עובר דרך שני מסלולים, לב ושכל. מה אנחנו מרגישים וממילא חיים, ומה אנחנו יודעים וממילא מרגישים וחיים. ולכן אותה עבודת הלב ועבודת השכל עם האופי הבבלי שלה, עם האופי החוץ לארץ, החוץ לארצי שלה, עם הקדושה שהיא נגד הטבע שבה, חייבת להשתדרג למדרגת הקדושה שבטבע, שבארץ ישראל. וכשהיא תגיע לקדושה שבטבע שבארץ ישראל, עבודה עבודת לב, עבודת שכל, אז ממילא, מתוך אותה קדושה נגד הטבע, אז נגיע לקביעות, לשלמות של אותה קדושה, של אותה תורה. זה פחות או יותר מה שדיברנו שבוע שעבר, מי שהיה נכון, כבר שאלות. זה מה שדיברנו?
בגדול.
והוספנו, שאם אנחנו מחברים את זה למה שלמדנו בחודש אלול, שלושת הכוחות שמתאפקים במחנה, שלושת הכוחות שמהם מורכב האדם באשר הוא אדם, והחברה באשר היא חברה, הקודש, השייכות הלאומית והליברליות, כלומר שכל ומוסר, שהקודש הוא יותר הקודש, והלאומיות והליברליות, מה שהרב קורא, זה בעצם שני ממדי נקרא להם החול, הטבע, האפשרות לגלות את שלושת המרכיבים האלה בצורה שלמה על ידי עם ישראל ורק על ידיו, היא רק בארץ ישראל. ואחרי שלושה כוחות מתאפקים במחננו, כעת, בעיקר למרות שזה בשורשי האדם וזה שורש האומה, אבל עכשיו שלושת הכוחות האלה יכולים להופיע בשיא תפארתם, במינון הנכון, כמו שלמדנו בין שלושתם, שהקודש הוא הנושא של הכל ונותן חיים ללאומיות ולליברליות, ולכן גם המתח בין הכוחות הוא כל כך חזק, כל כך חריף. זה פחות או פחות מה שדיברנו שבוע שעבר, בתוספת למה שדיברנו פחות או פחות או פחות בחודש אלו. בסדר? חבר'ה?
כן.
כן או לא? בבקשה.
אני לא הבנתי אם הקדושה בגלות היא רק בפוטנציאל או שיש לה איזשהם הופעות.
האופי, הקדושה בגלות היא מתאימה לקדושה של אומות העולם ושל חוץ לארץ. המקובלים קראו לזה שלכל עם יש שר. כוכב, מלאך, מזל. הקדוש ברוך הוא מינה את השרים האלה, את המלאכים האלה, את המזלות האלה, את הכוכבים האלה, אקום, עובדי כוכבים ומזלות. כלומר, והשר הזה של כל עם, הוא נמצא בכל ארץ. והאופי של סך השרים, נקרא לזה, או סך הכוכבים, או סך המזלות, או סך המלאכים, בקיצור, סך השליחים האלוהים שמנהיגים את אומות העולם בחוץ לארץ, המשותף לכולם, זה קדושה נגד הטבע. ולכן אצלם זה או קודש או חול. ולכן למשל הדוגמה הטובה ביותר, אנחנו חוזרים עליה הרבה פעמים, איפה הנצרות? הרי מי שחילק את התנ"ך לפרקים זה את הנצרות. לכן צריך ללמוד את התורה ואת התנים והכתובים לפי פרשיות, לא לפי פרקים. נכון? איפה הנוצרים שמו את פרק ב' בתחילת ספר בראשית? בין יום השישי לשבת. כלומר, בין ששת ימי המעשה שזה עולם החול, לבין השבת שזה הקודש. אמרו לך, תחליט איפה אתה רוצה לחיות. בפרק א' או בפרק ב'. אתה רוצה להיות קרוב אל אלוהים? תברח אל השבת. המדומה שלהם, השקרית שלהם. בוא לכנסייה, בוא למנזר, תסתרס, תתנתק מהחברה, תתנתק מהחומר. אתה רוצה לחיות חיים טבעיים? בבקשה. תחיה חיים טבעיים בלי אלוהים. טוב, להזכיר לך שיש אלוהים, תבוא פעם בשבוע לכנסייה, תגיד השם ובגדנו. ואחרי זה תחזור לחיים הרגילים שלך. זו תפיסה עקרונית, התפיסה הזאת. להבדיל מהתפיסה הנוצרית, ששמה את פרק ב' בפרק ב', כלומר, בין יום שישי, בין ששת ימי המעשה לשבת, להבדיל אלף אלפי הבדלות. איפה נגמר את עליית כהן, איפה נגמר הראשון שלנו? אחרי השבת. וביום השביעי שבת, והיא נפש. השבת היא הנפש של ששת ימי המעשה. היום יום אחד בשבת, היום יום שני בשבת, היום שלישי בשבת. זה ההבדל. בסדר? טוב, מקווה שעניתי. אפשר להתקדם?
שהקודש זה היחס בינינו לבין בורא, ריבונו של עולם, הלאומיות זה היחס בינינו לבין עצמנו, והליברלים זה בינינו לבין שאר אומות העולם?
חס ושלום.
אז מה זה הדברים האלה שהם רק בארץ?
יונתן. היית בשיעורים הקודמים? אני שומע יפה השאלות. כלומר, הלאומיות הישראלית היא קודש. הליברליות, זה בדיוק הפסקה שרוצים להקריב היום. הליברליות הישראלית היא קודש. יש מדרגות בקודש. יש קודש בקודש, יש קודש בלאומיות, יש קודש בליברליות. אבל כל הופעות החיים החומריות, בין של היחיד ובפרט של החברה, כלומר, אותה קדושה שבטבע שהקדוש ברוך הוא ברא בעם ישראל, זה לא סתם המכולת של החפץ חיים. זה הרבה יותר עמוק. זה שעם, בלי לזלזל בחפץ חיים, חס ושלום, במכולת שלו. כן, אבל זה הרבה יותר עמוק. זה שעם כחברה, כאומה, יכול לנהל מערכת חברתית מדינית כלפי פנים או כלפי חוץ, כלפי פנים, רווחה, כלכלה, תעשייה, טכנולוגיה, חקלאות וכו', כמובן חינוך ומשפט, וכלפי חוץ, מדינאות, פוליטיקה, צבא, קוראים לזה חוץ וביטחון, ובכל זה, המנוע שמניע את הכל, הוא קודש. בין אם הוא מתגלה כלפי חוץ, בין אם לא, אנחנו נדבר על כל זה בהמשך. לכן אצלנו הלאומיות זה לא איזה פתרון לאנרכיה חברתית חס ושלום. וליברליות זה לא איזה ואהבת לרעך כמוך במובן הבין אישי הפרטני שנפגשנו בחדר מדרגות, בוא נגיד שלום אחד לשני, כי אחרי נשפוך אחד לשני את שקית הזבל. ממש לא. אצלנו הלאומיות והליברליות, כלומר, מרכז הכובד הלאומי שלנו. נדבר ברור, הליכה לצבא. כמשל, שזה הקונצנזוס, אם אפשר לומר, הכלל ישראלי, ברובד שהוא חובה, אבל הוא רצון, כן? של שייכות לכלל האומה ועיסוק בענייני האומה, ברובד הקיומי לפחות של הביטחון. וגם האדם שעובד לפרנסתו, או עובד במקצוע מעבר לפרנסתו, נקווה, רואה בזה ערך של בניין העולם, ולכן הוא בחר מקצוע שבונה את העולם ולא סתם מקצוע של כבוד וקריירה, וכסף, אנחנו רואים בזה ערך אלוהי. כמובן, מדרגות מדרגות בקודש. זה בדיוק הפסקה הבאה. כן.
אני בקשר למה שאמרת, שהשכינה גולה עם הים, זאת אומרת שדווקא כשהם בחוץ לארץ, אז יש
מקום... מי זה הם? אנחנו, מה אתה אומר? אנחנו, שעם ישראל בחוץ לארץ.
שעם ישראל.
שהסבא והסבתא שלך ושלי היו בחוץ לארץ. לפני הקמת מדינת ישראל.
פרעה.
אז?
אז השכינה הזאת היא שכינה גויית, כאילו? היא שכינה. בהקשר הזה של נכון? שישי ושבת מחר.
היא שכינה שמתאימה למדרגת הגויים, אמנם כמובן טוב שאתה מאיר את זה בעין, הערה חשובה מאוד, כדי שנוכל להעיר את זה באלף, שוודאי חס ושלום לומר שעם ישראל בגלות שווה לגויים.
לא, ברור, אבל...
אבל האופי של הקדושה...
למה זה קשה לי? כי גם...
אני רוצה להגיד את זה בצורה אחרת רגע. יש מפרשים שאומרים שההבדל בין עשה ללא תעשה, זה שעשה זה שאדם עולה ממדרגת אדם למדרגת אדם קדוש, לא תעשה זה שאדם לא יורד ממדרגת אדם למדרגת בהמה, למדרגת חיה חס ושלום. עכשיו, אומות העולם, שבע המצוות שלהם, כלומר ששת המצוות, ואם לא מקיימים את אחד מהמצוות האלה, מקימים בדין ושופטים בבית המשפט את מי שלא מקיים אותה, את מי שלא מקיים אותם, כל המצוות שלהם מצוות לא תעשה. זאת אומרת, תהיה בן אדם. קוראים לזה שכל, מוסר. מנש קוראים לזה, לא? תהיה בן אדם. אבל אין להם מצוות עשה. עם ישראל בהגדרה, יש לנו מצוות לא תעשה, שהכותרת המרכזית שלהם זה לא לרדת חס ושלום מדרגת אדם למדרגת חיה, אבל יש לנו מצוות עשה. להיות אדם קדוש, ולכן פלא פלאות, אף על פי שהייתי אומר, סור מרע ועשה טוב, הגדר בהלכה הוא שעשה דוחה לא תעשה, ולא לא תעשה דוחה עשה. איך יכול להיות? איך עשה דוחה לא תעשה? קודם כל, אל תרד במדרגת אדם לחיה, אחר כך תהיה אדם קדוש, אדם מלאכי. איך אומרים לך, תהיה אדם מלאכי, ואחר כך אל תהיה בהמה. הדבר עקרוני, החידוש הגדול של היהדות, זה עשה דוחה לא תעשה. לכן בחוץ לארץ, העשה במרכאות, הרעיון של העשה, חסר לנו. לכן אני אומר שהמשפט קצת חמור, לכן החרדה או החרדתיות או החרדיות, להיות אדם חרד מכל מה שהוא לא קודש ברור, כלומר בית כנסת, בית מדרש, לימוד תורה, קיום מצוות, שולחן ערוך וכו', זה נורמלי. אני באמת חרד, יש לי חרדה, אני חרדי, נכון, ודאי אני חרד לדבר השם, כי דבר השם לא יכול להתגלות בכל משהו מרחב חיים מעבר למה שהוא קודש ברור וחד משמעי, שאין לו שאלות. אבל התפיסה היותר שלמה, זה עבדו את השם בשמחה? זה לא להיות חרדים לדבר השם. זה להיות שמח, זה להיות מלא ביטחון. זה לדעת שהאלוהים מתגלה בכל מרחבי החיים. בפרט, והחידוש הגדול של עם ישראל, בכלל. שהאלוהות מסוגלת להתגלות לא רק אצל אדם פרטי כאדם קדוש, אלא בחברה. פוליטיקה קדושה זה הרבה יותר עליון מאיראן קדוש או עידו קדוש. חברה מנהלת מערכות לאומיות בקדושה. וואו. סדרי העדיפויות, ההכרעות, הן הכרעות של הערכים האלוהיים. זה הרבה יותר גדול מאשר אדם פרטי שמנהל חיים פרטיים כאדם קדוש. זה החידוש הגדול. לכן אומר הרב, אני חוזר גם למשפט שאמרנו לפני כמה דקות, הפרדת הדת מהמדינה אצל אומות העולם זה נכון. אצלנו זה קטסטרופה, זה חורבן. החידוש הגדול שלנו זה הקדושה שבטבע, והקדושה שבטבע ברמת עם. ודאי בארץ ישראל שסוף סוף אפשר לגלות את זה אחרי חורבן ובית קברות גדול של 2000 שנה. דרך אגב, על פי זה ברור, למה הגמרא אומרת במסכת חגיגה, גלו ישראל, אין לך ביטול תורה גדול מזה. איזה ביטול תורה? כשאני בשוויץ, חוץ מלאכול שוקולד ולהחליק על הסקי, לעשות סקי בשלג, אין לי מבזקים כל חצי שעה, אין מילואים, אין פצצה איראנית מתקתקת, אין כלום. אפשר ללמוד תורה בשקט. 25 שעות ביממה, בוא נלמד תורה. אז איזה ביטול תורה יש פה? אלא יש כאן ביטול תורה במהות, באיכות. כשהקודש לא מסוגל להתגלות בטבע ועוד במדרגת חברה, שזה החידוש הגדול של עם ישראל. זה הביטול תורה הכי גדול. אז מה, עדיף לקדוש ברוך הוא שאולי נצא למילואים פעם בשנה ונלמד פחות תורה? כן, כי הוא חפץ בהופעת תורה שלמה.
בפועל, ישראל, כן. לא, אני אומר, אמנם לא בכלל ישראל, אבל בפרט היה כן מדרגה דווקא של עשה ושל לרומם אפילו את המציאות הטבעית.
הצדיקים הגדולים באומה במהלך הדורות בגלות ידעו וכמה שיכלו חינכו לגודל של התורה השלמה הזאת.
נכון. גם בגלות.
אבל זה לא יכול להופיע. מה אפשר לעשות? היינו היה לנו צבא בגלות.
לא, לא בתורם, אבל לתור פרט כן.
אז זה לא החידוש שלנו. לגלות קדושה בצבא זה הרבה יותר. כי זה בחברה. זה הרבה יותר מלגלות קדושה, כי איש עסקים. החפץ חיים היה אדם קדוש במקולת, אין ספק בזה. אנשים באו לקרוא את זה לו לחם וחלב כדי לפגוש את החפץ חיים, לא בשביל הלחם וחלב. אתה יודע מה זה שאתה אוכל לחם מהחפץ חיים? וואו. אבל אתה יודע מה זה שחברה מגלה את החפץ חיים בלחם החברתי שלה? דרך אגב, החפץ חיים, כידוע, היו אחד מתלמידי החכמים הגדולים בדורות הקודמים, שהמריצו את הרב קוק להקים בתי מדרש לכהנים, השם המקורי עטרת כהנים, כדי שילמדו הלכות כהונה, נקרא למסכתות הכהונה והלכות כהונה, כדי שבעזרת השם יראי בני המקדש, וכלל ישראל יחזור לתפקודו הנורמלי, ידעו מה לעשות. הכהן בחוץ לארץ, מקסימום, עולה לדוכן, מברך ברכת כהנים, יישר כוח. עולה ראשון בבית הכנסת, דרך אגב, גם בחוץ לארץ. יש מקומות שלא היו עולים באמצע שבוע, רק בשבתות. או בימים טובים גם, סוגיה. אבל בארץ ישראל התפקיד של הכהנים זה מעבר לברכת כהנים ועליית ראשון. זה עבודת המקדש הכלל ישראלית, זה משהו אחר לגמרי. כמובן אפשר לשדרג את זה לומר יותר. שאם חוזר ממד כלל ישראל, אז זה לא רק הצד הקודשי הברור, כלומר מקדש. זה גם הצד הקודשי שמתגלה במערכת החיים הטבעית, מלכות. אז בואו נלמד איך בונים מלכות קדושה. זה ממד אחר לגמרי של תורה. לגמרי. דרך אגב, בואו נסנגר רגע. ברור למה המהפך הזה. אחרי 2,000 שנות תפיסת עולם, 2,000 שנות חינוך ילדים, 2,000 שנות הופעת תורה, שבמחאות היא ביטול תורה, אבל היא שמרה עלינו בגלות. זה מהפך אדיר, ולכן זה מפחיד. זה מפחיד שפתאום משתנה ההופעה האלוהית. כמובן, זה לא יש מאין, זה המשך של בית שני והמשך של בית ראשון. זה לא איזה חידוש שפתאום נפל עלינו. פוך, בגלות היינו לא נורמליים. עכשיו חזרנו לנורמליות שלנו. אנחנו משדרגים את הנורמליות הזאת. אבל אפשר להבין את החששות, אפשר להבין את הפחד, את החרדה, אפשר להבין. אנחנו לא מסכימים, אבל אפשר להבין. טוב, אפשר להתקדם, בבקשה. אני לא אמרתי, הגמרא אומרת. אין לקדוש ברוך הוא בעולמו, זה מה שהגמרא אומרת, אלא דלת אמות שהלכה בלבד.
כל זה בגלות.
ככה אחד ההסברים שכל זה בגלות. למשל בוא ניקח עוד מאמר חז"ל אחד, סליחה, שכחתי את שמך. אורי. שלושה דברים מרחיבים דעתו של אדם. אישה נאה, דירה נאה, כלים נאים. גרסה אחרת, שלושה דברים מחריבים דעתו של אדם. אישה נאה, דירה נאה, כלים נאים. כן, מה הגרסה הנכונה? מרחיב או מחריב? הרבה תשובות לשאלה הזאת. תשובה אחת, תלוי. בחוץ לארץ. מחריב. אין אפשרות לגלות קודש בישנה. ישנה זה חומריות, אנחנו לצערנו הרב רואים את זה עד היום. שהכלים הנאים והדירה הנאה תופסים מאוד את היהודים בחוץ לארץ. עד כדי כך שהם מבטרים על הופעת הקדושה שבטבע ומסתפקים בקדושה נגד הטבע. כי הטבע הוא מאוד מתנגד לקדושה שם. לכן כל מי ששומע אותנו עכשיו נא לעלות לארץ. דרכונים עלינו. טוב, זה תהליך, זה מורכב, אנחנו מבינים את המורכבות. בעזרת השם, תהיה בסדר. בתהליך הדרגתי קרוב, ולא עד שהנכד של הנין, של החתול, יגמור את הקולג'. כן. אז הנה עוד דוגמה למשל. אבל בארץ ישראל, אישה נאה, דירה נאה, כלים נאים, מרחיבים דעתו של אדם. לשלושת אלה זה לא סתירה לקודש, זה התפארות באלף. זה למפאר את הקודש. היחס לחוכמות חול, היחס לעולם העשייה, היחס כמובן לממד הלאומי וכו'. תרף נראה את זה, כן.
אבל מה אומרת שחרב את המקדש? אדם אנחנו מקשרים את זה דווקא לעלייה,
זה לא
לבניין הבית.
לא, בית המקדש הוא, הייתי אומר כך, חורבן המקדש הוא תמיד בא עם חורבן המלכות. אין מלכות בלי מקדש. המקור של המלכות היא מקדש, המקור של ההופעות הלאומיות והליברליות שלנו, כאן דובר על מלכות הלאומיות, זה המקדש, זה הקודש. כמו שאמרנו כבר, אין חול בלי קודש, הקודש הוא מקור החיים. חורבן המקדש זה חורבן המלכות, זה חורבן ירושלים, זה גלות. זה גלות השכינה וגלות ישראל כפשוטו.
למה
למה
זאת הכוונה? כי המקדש הוא המקור של הכל. גדעון, דברי האמת שאנחנו אומרים כאן אכן מהירים, אבל מצד שני, מספיק לשמוע חדשות ולהבין שהכוח המתגבר היום בארץ הוא דווקא ניסיון לקעקע ולשבור את הקשר בין קדושה לניהול מדינה, בין קדושה לצבא. ברור. היום אנחנו נמצאים בבירור עמוק מאוד בתוך החברה הישראלית, ואם יורשה לי לומר רגע עוד משפט אחד שנרחיב עליו את הדיבור בהמשך, קודש נגד הטבע, אין שם קושיות, אין שם קשיים, אין שם השברים. אין התמודדות בין שני כוחות הפוכים אחד מהשני. זה קודש, וזה טבע, והקודש אומר לטבע, לך מפה, אני נשארתי לבד. אפשר לומר, הקודש רווק. כאדם רווק, אין לך עוד מישהו לחלוק איתו את החיים. ולהגיע לחזות משותפות. ומה החוכמה? רק שהקודש נפגש עם הטבע. וזה שני כוחות שנראים כלפי חוץ הפוכים. ובפרט ששלושת הכוחות האלה, שלושתם צריכים להופיע בעולם, וכל כוח מאוד מתלהב מעצמו. בפרט הלאומיות והליברליות שהייתה שכוחה מאיתנו 2000 שנה. והם רוצים לתפוס עכשיו עמדה כמו אותה שושנה שדיברנו על שושנה בשבוע שעבר. שושנה והבובה, זה היה שבוע שעבר. זה כמו אותה שושנה שמתלהבת מהבובה. אז פה עכשיו צריך לארגן את כל הפסיפס הזה מחדש. לכן ברור שהמפגש בין הקודש לטבע הוא יהיה מפגש מסובך מאוד. ארוך מאוד. תהליכי מאוד. משברי מאוד. גם עם נסיגות בדרך. זה מה שאומר גדעון בצדק. בבקשה.
אנשים שנוקטים בגישה החרדית הם אנשים שלמדו תורה ומשקיעים, הם לא סתם אנשים. גם כן למדו את כל מה שהבאנו וכו'. ובכל זאת, בחרו בדרך הקלה וקשה, כאילו...
אנחנו לא יוצאים נגד, רק אנחנו אומרים שלא בטוח שמה שאתה אומר זה נכון. כלומר, לא בטוח שלמדו בצורה מסודרת, עמוקה ושיטתית, כי מכמה סיבות, לא משנה כרגע, את מה שאנחנו קוראים לימוד אמונה. לא לימוד מוסר, לימוד אמונה. לא מתעסקים בזה. לא לומדים את זה. דרך אגב, הרבה מהציבור היקר מאוד, שנקרא חרדי, שנפתחים לדברים האלה, מאוד מתפעלים ומתרשמים, ואפילו חלקם משנים את חייהם, וחלקם אומרים, זה נכון עקרונית, רוחנית זה נכון, אבל במציאות קשה. בסדר? לפחות אני יודע שקשה לי, אני מקווה שפעם יהיה קל לי. או פחות קשה, או למרות שקשה, אני הולך בכיוון. אני אומר עוד פעם, גם אדם שבחר להיות בקודש פנימה, השקפת עולמו צריכה להיות שהקודש צריך להיות בטבע. ולכן הוא מעולם לא יזלזל באנשי הצבא, ובפוליטיקאים, ובאנשי העבודה, באלה שעובדי כפיים. הוא יראה בזה ערך. הוא לא יראה במי שנפלט מהישיבה לצבא או למעגל העבודה כישלון. הוא יראה בזה ערך אידיאלי אלוהי לכתחילה. לכן יש עוד כאן תהליך שצריך לעבור אותו. מצד שני ברור שבשם הקדושה שבטבע, אנחנו יכולים לטבוע בטבע ולשכוח את הקדושה. ואנחנו יודעים שזה באמת מורכב. אבל כמו שהרב אומר במקום אחר, לא בגלל הסכנות הפוטנציאליות, בקדושה שבטבע למשל, אבל זה עניין עקרוני, לא בגלל עניין שיש בו סכנות פוטנציאליות, הקדוש ברוך הוא ימעט את מתנת החיים. אתה היית רוצה להישאר תינוק בעריסה? מה שמך? אהרון, נעים מאוד. היית רוצה להישאר תינוק בעריסה? המנגן הזה, איך קוראים למנגן הזה? המובייל הזה ינגן לך, אתה מסתכל עליו. מה אתה אומר? לא רע. היית רוצה? למה לא? החיים שם הרבה יותר פשוטים בעריסה. אוכלים, ישנים, עושים צרכים, מחייכים לכולם. נשמע לא רע. כולם שמחים ממך, מבסוטים ממך, אף אחד לא צועק עליך. מותק שלי, מותק שלי, חמוד שלי, כולם נשקים אותך כל היום, פוצילה, מוצילה. היית רוצה להישאר בעריסה? אתה אומר, לא חשבת על זה, עכשיו אתה חושב אולי כן. לא היית רוצה להישאר בעריסה. כשאתה מבין שיש לך כוחות חיים אדירים, בעזרת השם שרוצים לצאת אל הפועל ולפעול בעולם ולבנות את העולם ולתקן את העולם שזה התינוק לא יכול לעשות. אז קח את אותם כוחות תינוקיים חיוביים, תן להם את הכלים של האדם הבוגר וקדימה יסתייר לעבודה. ואם אתה תגיד חס ושלום, או לא אתה, פלוני יגיד, שהוא רוצה להישאר בהריסה, בית חולים לחולי נפש דחוף. ברור, בית חולים לחולי נפש. פסיכיאטריה דחוף. אני לא צוחק בכלל, אני מדבר בעדינות רבה, דברים שצריכים לצוק עליהם. אתה אומר של יום יומיים היית רוצה לישון בלי לקום, אבל מה נעשה, אתה קם? יש אחד היה רוצה לישון איזה 3 חודשים. אבל הוא קם אחרי איזה 3 ימים. פיזית, אני מדבר פיזית כרגע. הוא קם, הוא מתעורר, הוא לא יכול לישון יותר. איזה בעסה, תכננתי לישון 3 חודשים. התעוררתי רק אחרי 3 ימים. או במקרה הרע. אתה הולך מסתכלים על זה. כן, בבקשה. מישהו רוצה לומר משהו? כן.
באדם שלי, נגיד, שמקיים מצוות עכשיו. נגיד, הוא
הלך... מה זה מקיים מצוות?
באדם שהוא מכנה את עצמו, נולד בבית מכונה...
מה זה מקיים מצוות?
שולחן ערוך, נניח.
בזה נגמרות
המצוות. מתפלל, מניח תפילין, עושה עכשיו.
בזה נגמרות המצוות.
בינתיים.
מה זה בינתיים?
הוא עוד לא הגיע לסברות עמוקות וזה.
מה זה סברות עמוקות? זה פשוט הסוגיה. מה זה סברות עמוקות?
אני שואל שאלה פשוטה, הרב מאור.
זה לימוד בקיאות, אני יודע מה שאתה רוצה לשאול, לכן אני מיד עוצר אותך. לכן אני שואל אותך מיד, מה זה מצוות? כי לפי המקשן, לפי השאלות שלך, מצוות שווה מה שאמרנו מקודם, לימוד תורה. כי הוא מצוות, שולחן ערוך, בית מדרש, בית כנסת.
זה מה שישאל אותו
חרד. רגע, כל מה שהוא מייחוס למה שאמרנו עכשיו, הוא לא נקרא מצוות. לכן עצרתי אותך מיד. צריך להרוג את הנחש, לא אתה. את ההבנה הזאת, שהוא קטן. מה זה מצוות? מה זה מצוות? מצוות מלשון אומר המהר"ל צוותא, צוותא. המצוות מצוות אותנו, מצוותות אותנו, מחברות את האלוהים לעולם, מחברים אותנו אל אלוהים. מה זה מצוות? הנה אני רוצה לקרוא, אני עכשיו קורא תשובה בשביל יונתן, סוף סוף נתקדם ב5:1. 2, תראו מקור 2. אני אדגיש רק לך יונתן, אני אסתכל עליך ואני אגיד לך תקשיב עכשיו. ההתגברות הרוחנית העליונה. מחזקת את התכנים המעשיים ומגברת את ההתעניינות בעולם ובחיים וכל אשר בה. רק בזמן החורבן וקרוב לו, כאן הרב פותח סוגיית רשבי במערה, נגיע אליה יותר מאוחר. רק בזמן החורבן וקרוב לו, שהחיל הישראלי, המילה חיל גם יש לה הרבה הסברים כאן, שהחיל הישראלי נעתק מאדמתו והוא צריך להכיר את יהודתו, את יהודו, רק במעמדו הרוחני המופשט, קדושה נגד הטבע, ושרשה ביחידים או ביחידים הדרכה לפרישות מחיי שעה בשביל חיי עולם, רשבי ולעזר בנו במערה. וגם על זה יצא מחה השמיים מתקשעצו ושרפו את כל מה שראו ואמרו מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה. יצא בת קול ואמרה רשעים להחריב עולמי יצאתם. לא רשעים, מי רשעים? להחריב עולמי יצאתם, חזרו למערתכם. ואז אמר רשבי לבנו, משפט רשעים בגיהינום י"ב חודש. חזרו למערה אחרי 12 שנה לעוד שנה, כדי לתקן את תפיסתם. ואז יצאו כידוע וראו את אותו זקן עם 2 הדסים. אמרו, לכבוד שבת. 2 ממדים פה. נראה את זה בהמשך. אבל כאשר, וגם אז יצא מחאה שמיימית, אבל כאשר הגיע התור של בניין האומה בהרצאה, והצורך המעשי של הסידורים המדיניים והחברתיים, המדיניים בדרך כלל זה מדינאות, זה כלפי חוץ, נקרא זה חוץ וביטחון, צבא ופוליטיקה, והחברתיים בדרך כלל זה פנימי, נקרא זה חינוך, משפט, רווחה וכלכלה באופן כללי, אבל כאשר הגיע התור, התקופה ההיסטורית, שהאלוהים מתגלה דרך הקדושה שבטבע, לא רק בפרט, אלא גם בחברה, רק אני מתרגם את המילים, כי יש להם בכלל מה הרב רוצה, אבל כאשר הגיע התור שבניין האומה בארצה, והצורך המעשי של הסידורים המדיניים החברתיים נעשה חלק מתוכנית פועלי הכלל, תראו מה אומר הרב קוק, יונתן תקשיב, הרי הם גופי תורה. מה גופי תורה? הסידורים המדיניים והחברתיים של האומה בארצה, המערכות הלאומיות של מדינת ישראל באופן עקרוני. מה עם השאלה של גדעון? עוד נדבר עליה. הרי זה מורכב, זה מסובך, אנחנו רואים שזה לא כל כך פשוט. לא בדיוק בשם השם אנחנו באים עדיין. בסדר? בגלל זה אנחנו לומדים השנה את ספר אורות. כדי קצת להתעורר באלף ובעין. אבל כאשר הגיע התור של בניין האומה בארצה, והצורך המעשי של הסידורים המדיניים והחברתיים נעשה חלק מתוכנית פועלי הכלל, הרי הם גופי תורה. זה ביטוי כזה בגמרא, כל גופי תורה תלויים בה. וכל מה שהתרחבו הגורמים המעשיים והתבססו, יותר, אפשר לשים את הפסיק או לפני יותר או אחרי יותר, אפשרות א', וכל מה שהתרחבו הגורמים המעשיים והתבססו יותר, פסיק, יפעל הרוח המלא קדושה וחרמת על העולם ועל החיים. או, וכל מה שתרחבו הגורמים המעשיים והתבססו, פסיק, יותר יפעל הרוח המלא קדושה וחרמת על העולם ועל החיים. ואור ישראל יאיר פני תבל בכליל יפעתו. חשוב ביותר. טוב, רק קראנו, תכף ננסה להסביר, אם היום פעם הבאה, בעזרת השם. כן. קודם כל רגע, אתם מתרשמים מהפסקה? גופי תורה? כמובן מדרגות מדרגות בקודש. לא אמרנו שלא. כן. כל מה שהוא מדינת ישראל.
אני קצת שיותר על הציבור שלנו, שיש כל העניין של השנה וארבע בצבא, של במקום לעשות את השלוש שנים שכולם, כמו כולם עושים. יש בזה קדושה, יש קדושה לעשות שלוש שנים. קצר, כאילו, פחות, בוא נעשה...
קצר. אמרנו שיש שני ממדים. יש קדושה נגד הטבע, יש קדושה בטבע. כדי שתופיע קדושה בטבע, צריך א', שתהיה קדושה כדי שתוכל להתגלות בטבע, ב', כמו שאמרנו, כבר הוא אמר באותו אדם, ישנאי. אז כדי שהקדושה שבטבע תוכל להופיע בצורה נכונה, יש במקביל, על יד הקדושה שבטבע, אם אפשר לומר, זה נכון בכל אדם ובחברה בכלל, איזושהי מציאות של קדושה שבטבע, ניקח דוגמה פשוטה מאוד, מעין שבט הכהנים, שבט לוי, שהוא כולו במקדש, אבל הוא לא כולו במקדש כי הוא יותר צדיק מאחרים, הוא כולו במקדש כי הוא הנציג של כלל ישראל במקדש. כמו עשרה בטלנים, שבטלים ממלאכתם, כמו שאמרנו כמה פעמים, המילה בטלה היא לא כל כך מילה חיובית, אבל הם צריכים להתבטל ממלאכתם, וכדי להיות מזומנים בבית הכנסת ובבית המדרש לתפילה ולתורה. אז תמיד בעם ישראל יש איזה גרעין שבאופן מעשי הוא בתוך הקודש פנימה. תמיד. אבל וכאן האבל הגדול. גם, רגע, אבל חשוב מאוד. גם אם אתה משבט לוי, בין אם אתה לוי, בין אם אתה, כמו שהרמב"ם פוסק סוף הלכות מיטה ויובל, מכניס את עצמך לשבט לוי, מבחינת עשרה בטלנים. תדע לך, שאתה נציג של כולם, והאידיאל הגדול הוא לא שכולם יהיו שבט לוי. שבט לוי זה 1:12. הוא המרכז בקודש, אבל הוא מכוח כל ישראל ובשביל כל ישראל, ורוב ישראל עוסקים בקודש שבחול, ולא בקודש שבקודש בלבד. רוב ישראל עוסקים בקודש שבטבע, ולא בקודש שנגד הטבע. אז צריכות להיות כאן כמה נקודות מאוד עקרוניות, שא', כל מי שנמצא בקודש שנבדל מן הטבע באופן יחסי, מבחינת שבט לוי עשרה בטלנים, א', הוא צריך לדעת שהוא מקבל את כוחו מכוח כלל ישראל, והחידוש הגדול של כלל ישראל זה קדושה שבטבע. ב', הוא עוסק בשביל כלל ישראל, ולכן הוא לא רואה את עצמו כסוג א', או כאדם יותר טוב מאחרים. ולכן הוא מאוד מעריך את מי שנמצא בטבע. אפשר לומר שמשלים באופן מסוים אותו, אבל כדי שיהיה קודש בטבע, צריכה להיות נציגות בקודש שהוא נגד הטבע. אבל תפיסת עולמו היא קודש בטבע. אני חוזר שוב למשפט הלא נעים שאמרתי מקודם. האם אני הולך להתגייס לצבא, הולך למעגל העבודה, כי נפלטתי מהישיבה ואני מרגיש סוג ב' ואפילו ככה משדרים לי, או שאני הולך לצבא כי אני רואה בזה אידיאל, אני הולך למלאכת כפיי, גם בתחום המקצועי לבנות את העולם, וגם גדול האדם שנהנה מיגיע כפו יותר מרשמיים, או מיגיע יותר מרשמיים, כעיקרון, ואני יודע שצריך שיהיה בעם ישראל גרעין, גם היום, בוא נדבר ברור, שלומדי תורה, אברכים שאפילו לא עוסקים בהוראה, לא מלמדים תורה, לא מעבירים שיעורים, ולא פוסקי הלכות, ולא יושבים בבתי הדין, אלא לומדים תורה כפשוטו 120 שנה. עם ישראל זקוק לאנשים האלה. הם המעיין שלנו. הם מקור הכוח שלנו. הם מקור הנביאה שלנו. אבל, תפיסתם, אני נובע מכלל ישראל. אני בשביל כלל ישראל. וכלל ישראל זה הקדושה שבטבע. אז גם אם אני בפועל, בקדושה נגד הטבע, השקפת עולמי היא הקדושה שבטבע. אז אם אפשר לומר את זה בצורה מאוד לא יפה, אז אני מוסר את נפשי להיות נגד הטבע, כדי שעם ישראל יוכל להיות בטבע, ולא להפך. אנחנו נוגעים פה באחת הסוגיות היסודיות ביותר. הקדושה שבטבע, שמי שהיה איתנו באלול, אני חוזר שוב, אני מתחבר מאוד, זה זה, לקודש הלאומיות והליברליות. לכן, מה שמך?
דור.
לא כולם צריכים להיות קצינים בצבא, ולא כולם צריכים להיות מדענים באוניברסיטה. כמובן שהכל נובע מתוך קודש. זה שזה לא נובע עדיין מתוך קודש, זה השאלה שנשאלה, עוד נדבר עליה. ולא כולם צריכים להיות פוליטיקאים, ברמה המעשית. אבל כולם צריכים לדעת ששלושת המקצועות שהזכרנו כרגע, ועוד כמובן, בשורש שלהם, בארץ ישראל, במערך חברתי-לאומי, זה נובע מהקודש. יש עוד הרבה מה לתקן, כי זה לא תמיד מתגלה בקודש, נכון. אבל במקור זה נובע מהקודש. עמי, בזמן הבית שרתה שכינה ונבואה, וקל היה להבין את רעיון הקודש שבטבע. טוב, זה היה חלק מהחיים. איך אנו מנסים לגלות זאת בימינו ללא שכינה? איזו שאלה חשובה. ללא בית מדרש וללא נבואה. אין לנו הגובה הרוחני הנדרש לזה. תשובה לעמי היקר. כוח טוב שהוא שואל את השאלה הזו. חז"ל אמרו, מי שפסקה נבואה מן הנביאים לפי רוב הדעות בסוף בית שני, או אמצע בית שני, מי שפסקה הנבואה מן הנביאים, היא עברה להופיע בכמה צינורות. צינור אחד שכולם יודעים, שוטים ותינוקות. כלומר, אתה רוצה לחפש נבואה, לך לתינוק, לך לשוטה, אחד בשום למפגר. את זה כולם יודעים לצטט, אבל אני לא הרי תינוק, וגם אני לא שוטה. אז אם כן, אין לי נבואה. לא, לא, לא. אומרת הגמרא, רגע. חוץ מהמסלול של השוטים והתינוקות, שצריך להבין אותו סוגיה בפני עצמה, עברה הנבואה מן הנביאים לחכמים. אז איפה הנבואה מופיעה בדורות שאין מקדש ואין שכינה? ונבואה בבתי מדרש. לך לבית המדרש, אם אפשר לומר, תלמד נבואה. מהו המקצוע שנקרא נבואה? קבלה. איך הוא נקרא בשפה יותר כללית? אגדה. איך זה נקרא פה? אמונה. בוא למכון מאיר. איזה יופי לסיים שיעור באופן כזה. בוא למכון מאיר. גם בואי למכון מאיר. בואו למכון מאיר. כלל ישראל למכון מאיר. מכון ישראל, מכון מאיר כלל ישראל. טוב, שבוע הבא אנחנו נכנסים לפסקה 2. חבר'ה, בסדר? אני ממש מבקש.